הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
קרנבל פורים ברדיו סול.
יום שישי, 22 במרץ, קרנבל פורים ברדיו סול עם יוסי ישראל מוג'אבר, החל מהשעה 12 בצהריים. אנו מזמינים אתכם להגיע אלינו להתראיין, לרקוד, להשתולל ולקבל משלוח מנות מתנה. נשמח לראות אתכם אצלנו בתחנה אימבר 24 פתח תקווה. ניתן גם לעלות לשידור דרך הוואטסאפ 053-2433-590, 053-2433-590. קרנבל פורים ברדיו סול, הולכים להשתולל עד דלא ידע. יום שישי הקרוב, 22 במרץ, אחרי 12 בצהריים, תבואו, יהיה קרנבל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 4:15, ואני שוב באולפן 3, היום יום שני, ח' אדר ב' תשפ"ד, 18 למרץ 24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ואימי בשידור שוקי אברהם. הערב נשוחח עם פרופסור איתמר רבינוביץ', שגרירנו בארצות הברית בשנים 1993-1996 בממשלת יצחק רבין. פרופסור איתמר רבינוביץ', אתה איתנו?
בהחלט.
יפה. נתחיל כהמשך למה שאמרת בשבת. בשבת בתוכניתו של שלום קיטל, יומן השבוע, אמרת, האשליה שישראל היא נושאת מטוסים אזורית התנפצה. הייתכן שהתנפצנו?
האשליה, יש להבחין בין האשליה לבין אנחנו בעצמנו. אנחנו ספגנו מכה ולא התנפצנו. האשליה, כן, אני לא אמרתי אגב נושאת מטוסים אזורית אלא יבשתית. כלומר, הייתה פה איזה דימוי שישראלים אהבו להשתמש בו, שישראל היא בעלת ברית של המערב, ובמקום שהמערב יצטרך לשלוח נושאת מטוסים, או נוסעות מטוסים, יש לו כאן בעל ברית עם עוצמה צבאית ניכרת, חיל אוויר חזק מאוד, שירות מודיעין מאוד משוכלל, כוחות יבשה, ולמקרים מסוימים, במקום לשלוח נושאת מטוסים, אפשר להיעזר בכל מה שישראל יכולה להציע. כשנוצר מצב שבו בעקבות אירועי השביעי באוקטובר, ארצות הברית נאלצה בעצם לשלוח לאזור נוסעות מטוסים משלה, כדי לסייע לנו בהתמודדות, לא רק עם המתקפה של חמאס, אלא גם עם החשש שאיראן וחיזבאללה הצטרפו למערכה ויפכו אותה למערכה כוללת, האשליה שאנחנו נוסעת מטוסים יבשתית התנפצה.
לדעתך, האם ישראל נמצאה או נמצאת כיום בסכנה קיומית בעקבות התנפצות האשליה?
לא. אנחנו בהחלט מסוגלים להגן על עצמנו, להבטיח את קיומנו, גם במלחמה רב-מערכתית. כמובן שככל שההיקף של המלחמה יהיה גדול יותר, המחירים שלה יהיו גבוהים יותר, זה בהחלט לא דבר רצוי. אני אישית לא חושב שאנחנו בסכנה קיומית, אבל המוניטין שלנו, גם באזור, ביחסים עם המדינות השכנות, היחסים שלנו עם ארצות הברית, והתדמית שאנחנו מקרינים בעולם, נפגעו.
ואיך לדעתך נוכל להמשיך במערכה, אם אני לומד מהתקשורת, שקיימת סכנה שממשל ביידן יעצור את הספקת נשק, פגזי טנקים, או פצצות 900 קילו, או קלה דוד וכו'. איך ישראל תוכל להמשיך את המערכה כפי שמתוכננת?
קודם כל, אני מציע להפריד בין השלמת המערכה הנוכחית שבה אנחנו נמצאים, לבין מה שצפוי בשנים הקרובות, וגם המעמד שלנו וגם התדמית שלנו בשנים, באותם שנים באות. אז קודם כל צריך לסיים את המלחמה, וההישענות שלנו על אספקת תחמושת אמריקאית היא בהקשר של ניהול וסיום המלחמה הזאת. ממשל ביידן רוצה שנסיים אותה, ולכן הוא רומז לנו לפי שעה שהוא עלול להפסיק או להקטין את אספקת התחמושת, כדי להכריח אותנו לעשות משהו שממשלת ישראל ככל הנראה לא רוצה לעשות, דהיינו לחתור לסיום מהיר של המלחמה. את המלחמה הזאת צריך לסיים. אני חושב שהיא לא תסיים בתמונת ניצחון, היא התחילה רע, אולי אפשר לסיים אותה פחות רע, אבל לתמונת ניצחון, למערכה, נניח מה שקרה ב-1973, שבו ספגנו מכה קשה בימים הראשונים, וסיימנו את המלחמה כשלושה שבועות לאחר מכן, 100 קילומטר מקהיר ולא רחוק מדמשק, נדמה לי של עסק כזה, קשה יהיה לחזור, ואני חושב שצריך יהיה להתרכז בשאלה איך מסיימים את המלחמה הזאת, ואיך נערכים לשמור על ביטחוננו ועל מעמדנו בשנים שלאחר מכן, תוך הפקת לקחים ובנייה מחדש של הכוח הצבאי שלנו, גם של דוקטרינת הביטחון הלאומי שלנו, על פי האתגרים כפי שהם היום וכפי שהם צפויים.
להבנתך, סיום המלחמה כולל תמרון ברפיח?
לטעמי, הדיבור על תמרון ברפיח נראה לי תלוש מהקשרו. לתמרון, למהלך צבאי, אין טעם אם הוא לא נמצא בהקשר. ואני שואל, מה ההקשר? איך נסיים את המלחמה, ומה יהיה בעזה? עם סיום המלחמה, מה שנקרא כבר בקלישאה, היום של המחורת. אבל זאת קלישאה, אבל יש מאחוריה אמת. כלומר, נניח שהמלחמה תסיים, ומצלות השאלה, איך מבטיחים שבעזה קודם כל יהיה ממשל נאות, שזה לא יהיה עול עלינו, שלא ניגרר למצב שבו אנחנו מקימים ממשל צבאי ישראלי בעזה, וחוזרים אליה אחרי שכבר השנים אחרי שיצאנו ממנה, ואיך מונעים מחמאס להשתקם ולחזור ולשלוט או להיות גורם מאוד משפיע בעזה. אלה לטעמי השאלות העיקריות, והשאלה של המשך המלחמה ברפיח צריכה להיכנס לתוך ההקשר הזה. מה שאני לא רואה לדאבוני זה דיבור נכוח על שאלות של איך מסיימים את המלחמה ומה יהיה ביום שלאחריה.
להבנתך, להוציא את השביעי לאוקטובר, הצבא עושה, הצבא ממלא את תפקידו?
בהחלט כן. הצבא התעשת אחרי השביעי באוקטובר, הוא נלחם יפה, הוא יותר מיפה, חיל האוויר עושה את שלו, המודיעין, חזר לתפקד. מבחינה צבאית אין בעיה. הבעיה היא מהי התפיסה הרחבה יותר שבתוכה מנהלים את המלחמה. יש לנו ממשלה קרועה, יש בה אלמנטים שלא כך רוצים לסיים את המלחמה, יש אלמנטים שבשום פנים ואופן לא רוצים לראות שותף פלסטיני. מעבר לזה, הנשיא ביידן בעצם מציע לנו חלופה. הוא אומר, אני סיימו את המלחמה, תסכימו להביא את הרשות הפלסטינית המתוקנת לרצועת עזה, דברו איתה על העתיד, אני אדאג לנורמליזציה ביניכם לבין ערב הסעודית, ולבניית ברית אזורית נגד איראן. אם המלחמה תוליך למצב כזה, אזי התוצאה שלה תהיה לא רעה בכלל.
הממשל הפלסטיני החדש מיוצג על ידי ראש הממשלה שמונה שלשום, שלא קיבל מחיאות כפיים מכל פלגי הפלסטינאים, ואיך הוא יטפל בנושא של החינוך כנגד העם היהודי ומדינת ישראל?
אלו באמת שאלות טובות. לכן הרשות הפלסטינית, התנועה הלאומית הפלסטינית, צריכות לעבור רפורמה מאוד מאוד יסודית. לכן הדיבור והחשש מפני מדינה פלסטינית מחר בבוקר הם מוגזמים, הם לא ערוכים להקים מדינה ולנהל אותה כרגע. לכן זה רעיון, זה לא תוכנית הביצוע מחר בבוקר. הם צריכים לעבור את הרפורמה ולעשות את התיקונים המפליגים שהם צריכים לעשות. אם הם יצליחו, יפה. אם הם לא יצליחו, אז תהיה בעיה. כלומר, אנחנו צריכים לחיות גם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה עם אוכלוסייה פלסטינית שהיא בערך שווה בגודלה לנו. אני לפחות לא מאלה שרוצים למשול בהם, אבל הייתי רוצה שהם יהיו במצב שהם יכולים למשול בעצמם ולעשות את זה באווירה של רצון לחיות איתנו בדו-קיום.
זאת אומרת, זה איזשהו רעיון, אני לקחתי את המילה ממך, שעשוי להתגשם אולי בעוד 4-5 שנים, כפי שגם פורסם בהארץ, היה גיליון מיוחד של האזרחים לדמוקרטיה שיש להם איזושהי תוכנית. אני מבין שאולי התייחסת לתוכנית הזאת. אז מדוע ישראל יצאה ב-99 הצבעות כנגד הרעיון של ביידן?
שאלה טובה. אז קודם כל אני לא יודע אם זה 4-5 שנים, אולי 10. זה רעיון. עכשיו, לשים את הרעיון על השולחן, קודם כל יאפשר לסעודים לנרמל איתנו. הסעודים לא ינרמלו בלי שיעשה צעד משמעותי כלפי הפלסטינים שייתן להם לגיטימציה לנרמל איתנו. מדוע, אתה יודע היטב, מדוע ממשלת ישראל לא מוכנה לשמוע את הדברים? יש בתוכה אלמנטים שרוצים לספח את לא רק את עזה, אלא גם את הגדה המערבית. ראינו את האנשים שיצאו במחולות וריקודים בבנייני האומה ברצון לחדש להתיישבות הישראלית בעזה. סמוטריץ' פרסם ב-2017 את תוכנית ההכרעה שלו שקוראת לסיפוח הגדה המערבית לישראל. אז ברור שאלה אנשים שלא רואים את החזון של מדינה פלסטינית שהיא תהיה מסוגלת לעמוד על רגליה כחזון רצוי בכלל. והם ממלאים תפקיד חשוב מאוד ממשלה בקואליציה, ראש הממשלה נתניהו לא רוצה לאבד את התמיכה שלהם ואת כיסאו.
אבל הוא קיבל בעצם גם את התמיכה של, של לפיד וגנץ וליברמן והעבודה, הוא השיג 99 קולות להצבעה כנגד הרעיון, כאשר אני צפיתי אישית שלפחות המפלגות שאינן משיחיות יבואו יגידו, אוקיי, זה רעיון, בוא נתקדם איתו, זה עוד לא מחייב אותנו לשום דבר, זה מחייב לחשוב חיובית.
אז נניח שהם יגידו, נתניהו עדיין צריך להסכים, הוא, כפי שאני מבין את זה, לא מוכן להסתכן באובדן השלטון, הוא יודע שמי שיושב בקואליציה היום, אלה שותפים, מי שיתמוך מבחוץ, יכול יום אחד לתמוך, ויום שני להסיר את תמיכתו, הוא לא מהאנשים שמאמרים על עתידם הפוליטי.
ובהכירך את הממשל האמריקאי הנוכחי, איך אתה רואה את מערכת היחסים של ישראל, אני לא מדבר כרגע על, על נתניהו, של ישראל מול טראמפ, מול ביידן, איך זה ילך? אם אתה שואל אותי, אני כאזרח מודאג, אולי יש לך איזה שהם מחשבות שיכולות קצת להפיג את המתח.
תראה, לגבי טראמפ, קודם כל אני לא מוכן לאמר מי ינצח בבחירות בארצות הברית, זו שאלה פתוחה, ואני גם לא יכול לאמר על השאלה מה יעשה טראמפ אם הוא יבחר, אני רק זוכר שבימים האחרונים הוא אמר שישראל צריכה לסיים את המלחמה מהר, הוא כועס על נתניהו, יש לו אולי שיקולים של בחירות, כי יש הצבעה ערבית חשובה במישיגן, שהיא מדינה בעלת חשיבות בבחירות. מה טראמפ יעשה אם הוא יבחר? אני לא יודע. אני מעדיף בכל יום את ביידן, שהוא ידיד מוטבע של ישראל, ואדם הרבה יותר צפוי. בשלט ממשל ביידן, אין שום כעס על ישראל כמדינה, יש כעס על הממשלה הזאת, והוא הולך ומחריף. אם אני יכול לתת עצה לממשלה הזאת, אני הייתי מציע לה לעצור את ההידרדרות ולחזור לנרמל ולשפר את היחסים עם ממשל ביידן.
ועוד איזה שאלה בנושא ישראל וארצות הברית, איך אתה רואה צעירי יהודי ארצות הברית בשנת 2024? לאן הוקטור שלהם?
הוקטור שלהם הוא לדאבוני הרחק מאיתנו. שאני מכיר היטב את המצב בקמפוסים, אני לימדתי ופוגש הרבה צעירים יהודים אמריקאים, רבים מהם מסתייגים מהמדיניות של ישראל, מחלקים מהממשלה, מכיווני המדיניות, יש התרחקות גדולה. האתגר להחזיר את התמיכה לא רק של הממסד היהודי, אלא גם של ה... קהילה והקהילה הצעירה הוא אחד האתגרים החשובים שעומדים בפנינו.
ולדעתך יש בינינו את היכולות ואת הרצון ואת המסוגלות לקרב אותנו, לקרב אותם אלינו או אותנו אליהם?
רצון באלמה כן. כדי לעשות את זה צריך גם לשנות את המדיניות. עם המדיניות הנוכחית זה יהיה כמעט בלתי אפשרי.
ידידנו דוד גרוסמן כתב מאמר בניו יורק טיימס שהוא שואל והוא אומר ישראל מדרדרת לתהום. האם גם זו דעתך?
אני לא חושב שאנחנו בתוך ההידרדרות, אבל אנחנו, בוא נאמר מבחינתי אנחנו על סף התהום, כן.
שאומר מה?
שאומר שאם לא נסיים את המלחמה ונשקם את המערכת הפוליטית, נערוך בחירות שיביאו לשלטון ממשלה שתענה או מאמון מחודש של הציבור או מבחירה אחרת, נאמץ מדיניות ש... תתקן את יחסינו עם ארצות הברית, עם מדינות ערב הידידותיות, עם אירופה, עם שאר העולם, תוציא אותנו מבית הדין הבינלאומי, וכל הרעות החולות האחרות שנפלו עלינו, אז אנחנו על סף תהום, מבחינת מעמדנו הבינלאומי, מבחינת נכונות של אנשים צעירים להמשיך לחיות כאן, מבחינת החוסן הכלכלי, מבחינת היכולת לא רק לסכם את הצבא, אלא גם להגדיל אותו, כפי שמתבקש עכשיו, האתגרים הם עצומים.
אתה בטח קראת את המאמר של ג'פרי זקס לפני שבוע, ותרשה לי רק להקריא לך משפט אחד ממנו. ישראל לא יכולה להמשיך במבצע בעזה אפילו כמה ימים בלי החימוש האמריקאי. עכשיו יש בפוליטיקה הישראלית, גם בשמאל, מי שמאמין שרק אם תהיו קשוחים הכל יסתדר. הגישה הזאת הביאה לריקבון מוצרי בישראל. ישראלים רבים כבר לא מסוגלים להבחין בין צעדים למען הביטחון לבין טבע חמוני של פלסטינאים. מה אתה חושב? הוא יהודי חם, ציוני, שיש לו פה משפחה בארץ? איך אתה רואה את השינוי בגישתו?
תראה, הוא אדם בעל כושר ניסוח, הוא מנסח בצורה חדה, אולי לפעמים חדה מדי, את מה שנקרא לזה האינטליגנציה היהודית בארצות הברית ובחלקים אחרים של העולם חשה, בהחלט.
ולכן הוא, אתה גם חושב שיש ירידה ברמה המוצרית בישראל כרגע, במדיניות הישראלית?
כן, אני חושב שאם יש מתנחלים בגדה שהורגים פלסטינאים ללא כל סיבה, וכל זה עובר בלי ששום דבר נעשה, אני חושב שאם הם מפקידים את החבורה של סמוטריץ' לנהל את הגדה על פי מאוויהם, זה רע מאוד.
רע מאוד, היינו רמתנו המוסרית היהודית והכללית בירידה.
גם רמתנו המוסרית וגם מעמדנו המדיני, בהחלט.
בבקשה. ולשאלתי האחרונה, אתה בטח מכיר את מר ז'ק שווימר, שהוא המנהיג של המפלגה הדמוקרטית. והוא הפעם לא רואה את ישראל ואת מנהיגה בקו אחד אוהד כפי שעשה בעבר.
תשמע, הוא נשאר ידיד גדול של ישראל, הוא יהודי מודאג. גם הוא רוצה שהמגמות הנוכחיות ייפסקו, גם הוא חושב שבחירות בעת הזאת זה דבר חשוב לישראל. הוא גם דואג לבחירה של הנשיא שלו מחדש בנובמבר, וכל זה הביא אותו לומר בחדות רבה את מה שהוא אמר.
ולקראת סיום שיחתנו, מה היית רוצה, פרופסור איתמר רבינוביץ', שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
שהפוטנציאל שלנו הוא חיובי, אבל אנחנו צריכים לדעת איך לשמור על החיוביות הזאת ולא לקלקל אותה.
תודה לשגרירנו לשעבר בארצות הברית, פרופסור איתמר רבינוביץ', נשתמע בעיתים משמחים יותר. הבנו את תובנותיך, ואולי מישהו ישמע בחלונות הנמוכים כדי שהיא גם יפעיל אותם. תודה רבה לך. תודה רבה לך.
שלום שלום.
שלום שלום. נצא לשיר שבחר מרואיינינו הבא, הרב בצלאל כהן, בשירו אדרבה המושר בפי אברהם פריד.
Adrabe, tein b'liebeinu, shenire kol echod, mahlas chavereinu, o Oyah derabe Tein belie beyinu Sheni rekol lecho Dimalas chavereinu Veloi veloi chesir Rabbi Tein bili bein Shen hirekol lechod Mahlas chavereinu O yad Rabbi Tein bili bein Shen hirekol lechod Malas chavereinu Veloi veloi chesero
איש שיחנו הבא הוא הרב בצלאל כהן והוא מהמגזר החרדי הרב בצלאל כהן הוא יזם חברתי חרדי בתחומי תעסוקה, אקדמיה, צבא וחינוך בשנים האחרונות שימש כראש בית מדרש אנשי חיל למנהיגות תורנית. בשנה האחרונה הוא עוסק בהקמת המכון החרדי לדמוקרטיה. ובתקופה הנוכחית הוא מקדים מהלכים לגיוס חרדים לצה"ל. הרב בצלאל כהן, אתה איתנו?
כן, שלום.
שלום לך. תאמר לי הרב בצלאל כהן, ממה מפחדים החרדים ממדינת ישראל? מה יש להם פחד כזה גדול לבוא ולהשתלב בתעסוקה, בגיוס, בשירות הלאומי ובכל דבר שקיים? מאיפה, מהו הפחד ומאיפה הוא נובע?
אני חושב שהפחד הוא תולדה של היסטוריה. בעיקר עוד לפני קום המדינה, גם מה שהיה ביישוב הישן, וגם מזיכרונות עוד מתקופת ההשכלה והנאורות באירופה.
אתה יכול להגדיר מהו הפחד? הם מפחדים מברקים ורעמים? מהו הפחד? בוא תגדיר לנו ממה הם מפחדים במילים.
במילה אחת, הפחד הוא מחילון.
מחילון. תגדיר למאזינים מה זה חילון.
בעצם החרדיות זה זרם מרכזי באורתודוקסיה, שבעצם מה שחשוב להם זה להמשיך את המסורת של אלפי שנים של שמירת התורה והמצוות לפי המסורת שהתקבלה על ידי חז"ל, התלמוד והפוסקים אחר כך, ראשונים ואחרונים. ואנחנו יודעים שכל הדבר הזה מהתקופה המודרנית, מהנאורות, היה חשש מאוד גדול שהרבה מהדור הצעיר עזב את שמירת התורה והמצוות, עזב את האמונה, ואז האורתודוקסיה התבצרה.
אתה רוצה לומר לנו כרגע, או אתה אמרת לנו רק, ששמירת המצוות על פי חז"ל נעשית על ידי החרדים בלבד? דהיינו, הציונים הלאומים הדתיים אינם שומרי דת?
לא אמרתי. אמרתי שהחרדיות היא זרם מרכזי באורתודוקסיה.
אני לא חושב שהיא זרם מרכזי. החרדיות נולדה ב-1802 על ידי אחד ממקימי היה חתם סופר. מה קרה? לפני זה הייתה ישיבת וולוז'ין. אבל מה קרה לחרדיות הזאת שבאה כדי ללחום במודרנה? אני מבין את זה. הם אומרים, אתם המודרנה, אל תיגעו בנו. אנחנו רוצים לקיים את המצוות התורה כפי שחזל וחמשת חומשי תורה קבעו לנו. בסדר. במה זה מונע מהם להיכנס יחד איתנו לשאת באלונקה?
אוקיי, אז אני אומר, אוקיי, אז אנחנו עכשיו ניגע בסוגיה, לפני שנגיע לסוגיה של האלונקה, אבל באמת, מה שקרה, שאתה הזכרת את הונגריה, כן, את התלמידי החתם סופר שהקימו בעצם את הקהילות הנפרדות, אבל זה קרה גם בגרמניה. גם הרש"ר הירש, שאנחנו אוהבים הרבה לדבר עליו, על תורה עם דרך ארץ, אבל הוא גם זה שהפריד את הקהילה האורתודוקסית בפרנקפורט מהקהילה הרפורמית.
זה הייתה תשובה לגייגר, כשהוא הקים את, את התנועה הרפורמית. אני מניח ממה שלמדתי קצת על רבי שמשון רפאל הירש, שאם הוא היה יושב כרגע בישראל, הוא לא היה מייצג את העדה החרדית.
טוב, אז על זה אפשר להתווכח. מי באמת ממשיך את הרש"ר הירש, והאם יש לו מישהו שממשיך אותו? כי באמת מיהודים יוצאי גרמניה, שגם אני במשפחתי מהם, אז חלק באמת נמצאים בציונות הדתית, וחלק נמצאים בעולם החרדי, וכנראה שאין משהו שהוא ממש הרש"ר הירש. אבל נחזור באמת לעניין האלונקה.
לא, אולי נחזור לעניין החילון. האם מדינת ישראל נקטה בעבר או בהווה מדיניות של חילון החרדים?
אני לא חושב שהייתה מדיניות מכוונת של חילון כלפי החילונים. למרות שבזיכרון הקולקטיבי החרדי יש כמה דברים שנחרטו. אני אתחיל עם דברים מימי קום המדינה, שזה ילדי טהרן, שזה ילדים ממשפחות חרדיות, מפולין, שהגיעו בשואה לטהרן, ואז הגיעו ארצה, ושלחו אותם לקיבוצים, והקהילה החרדית נרעשה בגלל שרוב הילדים היו מבתים חרדיים. אבל אחר כך דווקא זה לא היה אצל החרדים, אלא הוויכוח היה על העולים מארצות האסלאם, דווקא מהמזרח התיכון, מצפון אפריקה, שהיה פה ויכוח גדול לאיזה חינוך לשלוח אותם, אם לחינוך הממלכתי, לחינוך הדתי או החרדי. אבל אפשר לומר שהחרדים מזה בדיוק הם חששו. החשש של החרדים היה ממדיניות קור ההיתוך, מהממלכתיות של בן גוריון, מזה שבן גוריון רצה ליצור פה את הצבר הישראלי, אמר אני לא רוצה פה אינסוף גוונים, ומזה החרדים חששו, ולכן הם הסתגרו.
אבל בכל אופן, כולנו זוכרים את המפגש ב-1952 בין בן גוריון לחזון איש, הרב קרליץ, ששם הוא בא לקראתו, ואמר, אוקיי, אתה מדבר על אילויים שיהיו בעתיד מנהיגי העולם החרדי ועולם הישיבות ועולם התורה. בסדר, אני מהולך איתך. כמה אתה מבקש? הוא דיבר על 500, הסכימו על 400, וקיבלו 400 פטור. דהיינו, אלה הראויים לפטור שאמורים להיות מנהיגי העדה החרדית והישיבות לעתיד. הנה בא בן גוריון ומבין את הנושא. הוא בא לקראתם. בא בגין ב-77 ונותן לבחורי הישיבות תקציב, כסף. כל התמיכה בישיבות התחילו עם בגין. אנשים טועים שחשבו שזה התחיל עם בן גוריון. בן גוריון נתן רק פטור ל-400. כי בגין נתן להם כסף. מה להם ללין כל היום? אתה פותח את הרדיו, הרב בצלאל כהן, אתה שומע, כל היום אתה שומע מהם איומים.
כן. טוב, אז אתה צודק שבאמת השינוי הגדול התחולל ב-77. כי מ-48 עד 77, החרדים היו באמת מיעוט קטן, וגם מתוכם חלק גדול מאוד שרת בצבא. אבא שלי, שיחיה בן 87 היום, לפני קרוב ל-70 שנה, הוא התגייס, וככה גם מרבית חבריו. והרבה עשו את זה בגיל 18 או 20, או היו כאלה שעשו את זה בגיל 25, אחרי שכבר התחתנו ועזבו את הישיבה. אבל ב-77, חוץ ממה שאתה אמרת, שבגין נתן כסף, אבל הוא ביטל את ההגבלה המספרית, ואפשר לומר ש... זה באמת היה סוג של בחייה לדורות. כי אחרי שבוטלה המגבלה, המספרים גדלו, ואז הצטרפו גם ש"ס, גם החרדים הספרדים, שעד 77 אני בכלל לא יודע כמה מקבלי פטור היו חרדים ספרדים.
ש"ס נוסדה ב-83.
84.
84.
אבל ובאמת אני רוצה רגע... ובאמת בשנות ה-80 וה-90 המספרים הגיעו לממדים עצומים.
אני רוצה רגע במקום, אני מרגיש קצת לא נעים שאני בא אליך עם שאלות המציקות למאזינים. אני רוצה רגע לומר לך, אני פרסמתי בפייסבוק את השיחה בינינו, וארבעה גולשים חזרו אליי בשאלה, תשאל אותו האם הנושא ניתן לפתרון. את כל החולאים, אחד כותב לי ככה, את כל החולאים אני מכיר. אני מחפש פתרון. אז תשאל את הרב בצלאל כהן, האם הוא רואה פתרון?
טוב, הייתי שמח להגיד שכן, אבל מדובר בלי ספק בתהליך ארוך וקשה. כמו שאמרת, זה חולאים. חולאים לא מתרפים בתרופת פלא ביום אחד. בוודאי כשאנחנו מדברים על הרבה שנים. אבל אני כן חושב שאפשר לעשות צעדים נכונים ונבונים שיקרבו אותנו לדבר הזה.
מה הם בבקשה? בוא תפרט לנו מהם הצעדים שיכולים לקרב אותנו. היום אני קורא באחד מעיתוני הבוקר, שאם רק יתגייסו 9,000 חרדים בלבד, 9,000 חרדים בלבד, יצומצם הנזק של קרוב ל6 מיליארד שקל בשנה מחוק המילואים. דהיינו שהמילואימניקים יעשו במקום 30 יום, 60 יום. זה יגרור את המדינה להוצאה נוספת של 6 מיליארד שקל. אז אם רק יתגייסו 9,000 חרדים, הנזק הזה יצומצם ב-90%. איפה הם?
הלוואי שהייתי, כמו שאמרתי לך קודם, הלוואי שהייתי יכול להגיד לך שתוך זמן קצר אפשר לגייס 9,000 חרדים.
זה הרבה 9,000 חרדים? מתוך 90,000 שהם כיום מקבלי פטור וכסף?
קודם כל, ממציאות של מספרים כל כך קטנים, אז גם 9,000 זה הרבה, לא משנה מתוך כמה. עכשיו בוא נזכור, שנתון חרדי יש בו 13,000 גברים חרדים. כשנדבר על 9,000 זה כבר מתקרב לשנתון. השאלה אם באמת הצבא רוצה לגייס נשואים חרדים בני 25, או שאנחנו מדברים עכשיו על גיוס של בני 18, 19, 20 רווקים.
הרב בצלאל כהן, הרגע אני מקבל עוד הודעה בוואטסאפ אצלי. תבקש מהרב לחדד את התשובות מה הוא כותב פה? לחבירת יחד. בסדר, הבנתי מה הוא כתב. בוא נתרכז בהבנותיך איך אנחנו מתגברים על כל הבעיות.
אוקיי. הדבר הראשון הוא להבין שני דברים. אחד, אי אפשר לעשות שינויים שיבואו רק מתוך רצון טוב ווולונטרי. זה חייב להיות, כל הזמן מדברים בהסכמה, בהסכמה, בהסכמה. אם החרדים מראש יודעים שלא יעשו שום דבר בלי הסכמה, אז מה הסיכוי להגיע להסכמה? חייבים גם להפעיל כוח וריבונות של מדינה.
כוח דהיינו חוק.
חוק ואכיפה.
חוק ואכיפה.
כן.
כן.
וגם יש, מעבר לחוק מי חייב בשירות, גם יש כמובן את העניין של זכויות, תקציבים, אפשר להדגים כל מיני... המדינה עשתה לדעתי לאורך השנים הרבה מאוד טעויות, ובשביל לתקן טעויות צריך לדעת מה הם, ולראות איך עושים אותם בצורה נכונה, מושכלת, מדורגת.
מה היו הטעויות שהמדינה עשתה בעבר?
קודם כל, דיברנו, העובדה שבגין הסכים בלי הגבלה, זו טעות. ובוודאי שכשזה נמשך ככה כבר יותר מ-40 שנה, זה בטח טעות. עכשיו, חוץ מהדבר הזה, גם בתקצוב, אני אתן דוגמה. מתקצבים את הישיבות, כמו שאמרת, בנדיבות מאוד גדולה, את הישיבות, את הכוללים. אבל הדבר המעניין ביותר הוא שהמדינה מתקצבת כבר לא מעט שנים ישיבות לנושרים. זאת אומרת, ישיבות לתלמידי ישיבות שלא כל כך לומדים טוב, הקימו להם מסגרות יותר קלות, שפחות לומדים בהם תורה, יש בהם יותר הווי חברתי, פעילויות שונות, ואת המוסדות האלו המדינה מתקצבת עוד יותר ממה שהיא מתקצבת ישיבה רגילה. זאת אומרת, הם מקבלים תקציב נדיב גם ממשרד הרווחה.
אז מה הם עושים עכשיו... הישיבות הנמוכות האלה, כי האחרים נקראות לישיבות גבוהות? מה הם עושים במשך היום? מפטפטים, הם משחקים, מה הם עושים שם?
כל מיני, כן, הם גם מעט לומדים וגם יש כל מיני טיולים או כל מיני פעילויות.
והמדינה עכשיו, מתקצבת את זה.
המדינה מתקצבת אותם באופן נדיב. זאת אומרת, דווקא את אותם אלו שהיה אמור להיות לפי כולם, הם היו אמורים להיות החרדים שצריכים להתגייס, דווקא אותם המדינה תקצבה עוד יותר ממה שהיא מתקצבת תלמיד ישיבה רגיל. ומדובר בלא מעט תלמידים. עכשיו, אני חושב שזה גם מסר.
יש לך גם מושג כמה מקבל כל תלמיד, כל אחד מהנוח של הפרים האלה, כמה הוא מקבל חודשית?
תראה, התקציב הולך לישיבה, לא לתלמיד בעצמו. עכשיו, בישיבות רגילות נראה לי שהתקציב הוא בסדר גודל של 10,000 שקל בשנה פר תלמיד. אני לא יודע מה הסכומים בישיבות האלו, הם יותר גבוהים. עכשיו, המדינה גם לא ממש פיקחה אחרי מי לומד ומי לא לומד. ואפשר לדבר על עוד טעויות שונות שנעשו. אני רוצה לדבר בנקודה שהיא מאוד אישית אצלי, בברית הלא קדושה הפוליטית. הרי הקהילה החרדית לא עשויה מקשה אחת. יש בה, כמו שדוקטור לי כהנר מראה במחקרים המצוינים שלה, החרדים נמצאים על קו רצף בין חרדיות לשמרנות, בין מודרניות לשמרנות. והיא מראה איך בציר יש באזור של המודרניות באזור ה-40% ובצד היותר שמרני 60%. עכשיו, כל מהלך של תעסוקה, של אקדמיה, של צבא, של חינוך, השותפים המתבקשים זה אלה שנמצאים יותר קרוב לקצה המודרני. והנציגות הפוליטית היא כולה מייצגת את ה-60% השמרנים. זאת אומרת, גם לא ניכנס לזה עכשיו, אבל גם המודרניים מצביעים בחלקם הגדול למפלגות שנשלטות על ידי הרבנים ועל נציגים השמרנים. עכשיו פה, פעם אחר פעם, המדינה וכל מיני גורמים שרוצים לסייע לשינויים בקהילה החרדית, במגזר האזרחי והפילנטרופיה, כל הזמן מחפשים שותפות של הממסד, של המנהיגות השמרנית. ואז במקום לסייע לחרדים המודרניים שמעוניינים באמת בשינוי, ורואים אותם גם בעבודה, גם באקדמיה, גם בצבא, במקום לסייע להם, הולכים על שותפות פעם אחר פעם עם הממסד השמרני.
טוב, מה צריך לקרות כדי שזה ישתנה?
צריכים למצוא את השותפים הנכונים בקהילה החרדית, ולהתחיל מהם, וצריך להבין, הזכרתי קודם את הרש"ר הירש, אז אתה שאלת מה היה קורה, אם הוא היה מגיע היום, אני לא יודע מה היה קורה. אבל אני כן יודע שבציבור החרדי היום יש אתוס אחד, שליט, כמו שאמרנו, שזה לשמרנים, זה האתוס שפרופסור פרידמן, זכרונו לברכה, קרא לו, חברת הלומדים. ויש אתוס אחר, האתוס של תורה עם דרך ארץ. ועל האתוס הזה, ההורים שלי גדלו, והם גידלו אותי, אבל אחר כך אני כבר התחנכתי במוסדות החרדים הקלאסיים. וצריכים לסייע ליצירת חרדיות של תורה עם דרך ארץ.
אז זה נראה לך ב-50 שנה הקרובים?
זה הרבה, צריך לקחת הרבה פחות מ-50 שנה. אבל צריכים להיות פה חכמים.
אני אגיד לך, בשנת 2050, אנחנו אמורים פה בארץ לגור עם 52% מסך הכל יהודי העולם לגור פה בארץ. דהיינו, זה פעם ראשונה שרוב יהדות העולם תגור במדינת ישראל. זה לפי התחזית הדמוגרפית. איך אתה רואה את החרדים נכנסים לדבר הזה?
תראה, השינוי היה צריך לקרות כבר אתמול, וכמו שאמרתי, למעשה כבר 20 שנה, אפילו קצת יותר מ-20 שנה, נעשים הרבה פעולות, וזכיתי גם ליטול חלק בהרבה מהם, בשילוב של חרדים בתעסוקה, בהשכלה, בצבא.
נו, איך זה הולך בהשכלה? איך זה הולך בצבא? אתה הרי פעיל כרגע בצבא.
לא.
מה אתה יכול לבשר לנו?
בצבא, לצערנו הרב, עד היום לא קרה הרבה. היו שנים שקרה יותר, ואז הייתה נסיגה, גם בגלל החלטה אסטרטגית שגויה לדעתי, שגם גופי מחקר ומדיניות וגם הפוליטיקה, הם אמרו, בואו נוותר לחרדים על הצבא, העיקר שישתלבו בעבודה. עכשיו, לא שלא היה בזה שום היגיון, אבל זה נעשה בצורה דרסטית מדי, שפגעה במהלכים שכבר הצליחו לגיוס חרדים. היום לדעתי צריך להגיד את המסר הפוך. צריך להגיד, אתם רוצים שנמשיך לסייע לכם בהשכלה, בתעסוקה, בחינוך עם ליבה, אנחנו נעשה את זה בקדימות ברורה למי ששרת בצבא.
זאת אומרת, בשביל זה צריך לפרק את קואליציית ה-64, ולהחזיר את לפיד, להחזיר את השלטון לצד המרכז-שמאל, ואם אתה שואל איתי את האמת, עם הדמוגרפיה הנוכחית, אני לא רואה איך עושים את זה.
אני לא יודע מרכז-שמאל. אני בהחלט חושב שהליכוד, עם מפלגות המרכז, אם הליכוד היה מקים קואליציה, עם המחנה הממלכתי, ועם יש עתיד, אם לא היינו פה כל הזמן רק בזה מחרים את זה, וזה מחרים את זה, אז יכול להיות שזה אפשרי, גם עם הדמוגרפיה. אבל לצערי, אם החרדים לא השתנו, אז זה כמו שאנחנו מכירים את המשל עם החור בספינה, כולנו עלולים לטבוע.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו עכשיו, בשיחה הלא ארוכה בינינו, שמבחינת גיוס בצבא, אין אור בקצה המנהרה.
אני אומר שבינתיים אנחנו מדברים במספרים קטנים, אבל אני אומר שאפשר להגיע למספרים יותר משמעותיים, כי היו פיילוטים שהצליחו ויש מה ללמוד מהם, ואני אגיד את זה במילה אחת, אמרנו מקודם שהחשש של החרדים זה חילון. בסוף, לא משנה אם אנחנו גייסנו 1,000 או 10,000 חרדים, המשימה הגדולה ביותר זה לדאוג שלא משנה אם יתגייסו 1,000 או 10,000, אלא מה שמשנה זה שמי שמתגייס נגיד ב-2024, ישתחרר ב-2027 חרדי. אז הסיפור יהיה אחרת לגמרי.
אני אשאל אותך שאלה קצת אפיקורסית. אולי אין להם מקום פה? אנחנו בסך הכל מדינת ישראל היא לא היא מדינה מסורתית. מעל כ-80% או קצת יותר מ-80% הם מסורתיים, דתיים לאומיים, דת חרדלים, משיחיים, חרדים. אולי יעזבו את המקום, יחזרו כפי שאמר הרב הראשי, יחזרו לחול, אולי הוא יחזור למרוקו. נראה את המלך מרוקו נותן לו את הצפצוד שהוא מקבל פה, ונבין שהם חלק מהעם היהודי, אבל לא חלק ממדינת ישראל. וכל זאת מדוע? אנחנו כבר 70, עוד מעט חוגגים 76 שנות עצמאות, והם הלאה באים כל היום בתרומיות. עכשיו, סליחה שאני מפנה את השאלות האלה אליך, אבל אתה לגבי כרגע דוברם. בסוגריים, ניסיתי להביא את חבר הכנסת פינדרוס או אחרים, הם כרגיל בדרכם בקודש, הם לא רוצים להתראיין, הם רוצים רק לראות איך כספם, לא, איך תקציבם לא ייחלש. אולי הם לא מתאימים?
תראה, תראה, אני לא אהיה סניגור שלהם, ואם אנשים רוצים לבוא בטרוניות, זה העסק שלהם, לא חייבים תמיד להתחשב. כמו שאמרת, הבעיה הגדולה זה הכוח הפוליטי העודף שיש להם, ולצערנו הרב, לחלקם הגדול, גם חוסר הבנה ואחריות. אבל כמו שאני אמרתי קודם, זה שיש בתוך הציבור החרדי ציבור לא קטן, שהוא מונה כמה עשרות אחוזים, ובוודאי הדור הצעיר החרדי, שהם חושבים אחרת. וברגע שהם יצליחו להתארגן, הם גם יוכלו להיות שותפים הרבה יותר אפשריים ושווים לכלל החברה בישראל.
תראה, אני קראתי מחקר באחד מהעיתונים שאני קורא אותם בסופי השבוע, על סימפוזיון שנערך באחד מהאוניברסיטאות בארץ, והשאלה שנשאלה, האם כדאי לקורסים מסוימים וחוגים מסוימים לנהל בהפרדה מינית? ומה הייתה תשובתם? אנחנו לא מצליחים לקבל הבנה מהמגזר החרדי שבמידה ונעשה את זה, כמה יבואו? אנחנו כבר רוצים, יש בינינו, יש רצון, אבל לכמה?
דווקא בעניין של השכלה גבוהה לחרדים, אני חושב שמדובר בסיפור הצלחה. בסיפור שאפילו תורם להרבה דברים ממש טובים בקהילה החרדית מעבר להיבט
הכלכלי. נו, תספר לנו על זה, אולי קצת נתעודד.
אני אתן דוגמה, לפני שנתיים, סופר הילדים והמבוגרים המצליח ביותר בקהילה החרדית, שגם היה עיתונאי ביתד נאמן וגם היה איש חינוך, חיים ולדר, נתפס על ידי תחקיר של עיתון הארץ שהוא פוגע מינית בנשים ונערות וילדים, ובהתחלה סרבו להאמין בציבור החרדי, אבל אז מי שגרם באופן משמעותי למודעות היו אנשי מקצוע חרדים. היות וכבר היו לא מעט חרדים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, הם אמרו, כן, זה נכון, ואנחנו מבינים מה המשמעות של פגיעה, וצריך להבין מה זה מודעות למוגנות ולפגיעה, ובאמת הקהילה החרדית הרחיקה אותו, עד שהוא נטל את נפשו בכפו, אבל בזכות כל הדבר הזה, בדיוק שבוע שעבר ראיתי סרט על שתי נשים אמיצות שאני מכיר היטב, שממש פועלות במסירות נפש בשביל הנושא של מוגנות ומאבק בפוגעים, ולדעתי כל הדבר הזה לא היה קורה אם לא היה לנו הרבה אנשי טיפול מקצועיים חרדים.
רון כותב לי פה בוואטסאפ, בן, אני שומע אתכם ויוצא עוד יותר מודאג. אולי כדאי ליישם את הרעיון שלך שיעזבו את הארץ.
תראה, אם מי שיעזוב מרצונו, שיעזוב, אבל זה כמובן לא תשובה לפתרון, ואף אחד לא חושב שאפשר לאלץ מישהו לעזוב את הארץ.
טוב, הרב בצלאל כהן, לא הבנו את הבעייתיות, הבנו את פחד החילון, הבנו גם שמדינת ישראל בהצהרה או במדיניות רשמית בעבר ובהווה אף פעם לא חשבה לחלן. הייתה פעילות מסוימת שניתן להסתכל עליה עוד לפני קום המדינה, שאולי קצת לחלן. ילדי טהרן היה לפני קום המדינה, ודבר כזה לא נשנה עוד פעם אחרי קום המדינה. אבל אם אתה שואל אותי בסך הכל, לא יצאתי מעודד משיחתנו.
כן, לפעמים צריך קצת מידה של פסימיות, אבל אני, מניסיוני, צריך אחר כך להתגבר, לשתף פעולה, לחבר ידיים ולפעול.
בקיצור, כדאי לחכות עוד 75 שנה.
לא, לא, לא.
אולי אז נראה איזשהו,
לא,
איזשהו וקטור
ועכשיו,
חיובי.
לא, כאן ועכשיו צריך שותפויות חדשות, ואפשר.
הרב בצלאל כהן, לפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
את הקריאה לשיתוף פעולה עכשווי של הכוחות היותר מתונים בקהילה החרדית עם כלל החברה הישראלית.
אבל הם לא בעלי כוח. אמרת לבד שהשליט הוא האדמור או הרב.
זאת בדיוק הנקודה. אין שום סיבה שהחברה הישראלית תחפש דווקא את בעלי הכוח. לחברה הישראלית יש כוח, והיא יכולה לעזור לחסרי הכוח בתוך הקהילה החרדית.
תודה רבה לך, הרב בצלאל כהן. נראה לי שאנחנו רחוקים משילוב החרדים במדינת ישראל, והמבין יבין. תודה רבה לך, ואני מאוד מעריך על זה שעלית לשידור ולשיחה. נשתמע בזמנים עם יותר חיוב. ולפני סיום, מאזינות ומאזינים, הערב הבנו את מצבה המיוחד של ישראל, הן בארצות הברית, הן בעולם, וכן עם על הבעיות השתלבות החרדים בישראל המסורתית אחרי 76 שנות חיי עצמאות. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. אני מודה למאזינים שיצרו איתי קשר בוואטסאפ ושאלו את שאלותיהם. אני מציע שנחזור על הדבר הזה ויותר מאזינים יגיבו, ובדרך זו נפרה את השיחה. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה עם כ-40 שדרינים בכל הנושאים, פשוט וקל. ולפני שניפרד, נשמע את אריק איינשטיין בשירו "אני ואתה נשנה את העולם". ואני שואל, האומנם? ערב, המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני האורח והתחקירן והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום. האמינו לי, יום יבוא ונתאחד כולנו ונלך עוד הלאה בראש מורם.
שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה.
מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל.